חמש בערב, השוטר הטוב.
היזהר ממשאלותיך, הן עלולות להתגשם, הוא הפתגם המושלם לתאר את מלכות הדבש לתוכה נכנס בעיניים פקוחות בנימין נתניהו ביחסיו עם דונלד טראמפ. אחרי קשר צונן משהו, אם לנקוט באנדרסטייטמנט היסטרי, עם ג'ו ביידן התפלל נתניהו ואימו רבים בישראל לעלייתו של טראמפ לשלטון בארצות הברית, ומשזה נבחר נדמה היה שאומנם ישראל קיבלה את נשיא החלומות ואת ממשל החלומות שנאמר Hold your horses. הבטחות ואיומים לפי רוחה של ישראל ורצונותיה פוזרו בתחילה לכל עבר. אבל אם נציץ בטבלת ההבטחות, אז הגיהנום לא פרץ על החמאס, שעה שהחטופים לא שוחררו. הריביירה הייתה באמת בדיחה מצוינת. גם האיומים על איראן הפכו לדיאלוג איטי וממושך, שאופק אמיתי אין לו. וכעת גם החוטים, דגי רקק שהאמריקאים אימו למחוץ, זוכים להפסקת אש עם אמריקה, אבל ימשיכו לראות אל ישראל. שכחתי בטח עוד כמה דברים, אבל הכיוון ברור, המילים של טראמפ לצערנו לא שוות הרבה, גם אם ההגשה שלו היא ברמה של סטנדאפיסט מבריק ממש. ההודעה שלו אתמול על כך שהחותים ביקשו להפסיק להילחם הייתה באמת קומדיה במיטבה, חפשו את הקטע, לא תחמיצו. רק שהבדיחה הייתה על חשבוננו. ועכשיו נחזור לנתניהו ולמלכוד, הוא כרך את גורלה של ישראל בהחלטותיו של טראמפ, אולי אפילו שיעבד אותה, וזה לא פחות מביידן קושר את ידינו מלפעול באיראן למשל, ומנהל מדיניות חוץ אמריקאית שישראל אינה גורם משמעותי בה, הכוונה לטראמפ כאן. דרישת שלום מהמחס דרך אגב, כך או אחרת אין שום דרך בעולם לחזות מה יהיה המהלך הבא של דונלד טראמפ, אבל דבר אחד ברור, הוא יעשה רק מה שטוב לו ורק מה שמתאים לו, וישראל ונתניהו יצטרכו לומר אמן וגם להצדיע. אם יש דרך להציב מולו קונטרה מדינית אמיתית כמו מול ביידן, אז הוא בו שעבר זלנסקי בבית הלבן מזכיר גם לנתניהו מה יעלה בגורל האיש שיעז לפקפק בטראמפ. וכך, כמו עכברים בכלוב של זהב, כולנו נתונים כעת לגחמותיו של אדם קפריזי שהגיון שלו ברור, רק לא. מה כן? הוא באמת אחד הנשיאים המצחיקים והמסחרים ביותר תקשורתית שאי פעם ראינו. אז לפחות זה, נוכל לצחוק הרבה לצד הבכי.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. בוועידת עתיד ישראל באוניברסיטת תל אביב דיבר היום הנשיא הרצוג. אחד המשתתפים קטע שוב ושוב את דבריו של הנשיא וקרא לו, לך הביתה, אתה צריך לעזוב ולתת לכל העם לצאת לרחוב. אחרי שהמראיינת שאלה אותו אם הממשלה לא מעוניינת באמת בהחזרת החטופים, אפילו להרצוג המנומס זה היה יותר מדי. הוא צעק שעם ישראל כולו רוצה לראות את כל החטופים בבית הכי מהר שאפשר, עד האחרון שבהם. אין על זה בכלל עוררין, אני אומר לכם שאנשים מסכנים את חייהם, שאלפי אנשים עובדים יום ולילה כדי להחזיר אותם. הוא צודק כמובן, אבל זה לא הפריע לקהל וגם לא למראיינת. זה לא היה אמור להפתיע את הרצוג, או את כל מי שמתבונן בחברה הישראלית, גם בימין וגם בשמאל, גם בביביסטים וגם ברלביסטים, הוא מזהה את התהליכים שהיא עוברת. מי שלא איתנו, מלא מלא, הוא נגדנו, הוא אויב, הוא בוגד. והסיפור עתיק, ברית החדשה מייחסת לישו את האמירה, מי שאינו איתי הוא נגדי. סביר שלא הוא שבא לגאול את היהודים, אמר זאת אלא אחד מתלמידיו או בדורות הבאים, כשמי שלא היה מוכן להזדהות לחלוטין עם הכנסייה נחשב אויב. סטלין הפך את תפיסת העולם הזאת לכלי עבודה עיקרי בתיאורים הגדולים בברית המועצות. מאות אלפים נרצחו או נשלחו למוות בסיביר. כל אלה שמקשקשים שנתניהו דרש נאמנות למלך ולא לממלכה, תראו מה אתם עושים לנשיא הממלכתי, לסמל הממלכה. למה, אתם בעד הממלכה או בעד העמדה שלכם ורק שלכם?
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, שי.
ערב טוב, אריה. אתה יודע, בהמשך לשוטר הרע המצוין שלך, כרגיל אגב, אנחנו צריכים לדעתי להשיק פינה שנקרא לה דאבל סטנדרד. אבל אומר לקחת ציטוט של בן אדם במקרה אחד, וכשהוא חל פתאום על מישהו אחר, את אותו הציטוט מן הסתם להשמיע כדי להזכיר מה הוא אמר. כשהיה מדובר רק בנתניהו, אבל כשפתאום שזה נוגע למישהו שהוא יקר לו, חשוב לו, פתאום הדברים הפוכים וגם להפך.
הזכרת פתגם בדבריך, יש עוד פתגם שאני לא בטוח שהוא מדויק. כן. שהגמל לא יכול לראות את הדבשת שלו. אני ראיתי גמלים, אין להם שום בעיה לראות. יש להם צוואר כזה, הם יכולים כמעט 360 מעלות להסתובב. אבל זה נכון, אנשים, וזה נכון באמת, גם לימין וגם לשמאל, נוטים שלא לראות את הדבשת שלהם.
ואגב, כלומר, וזה הקלקול העיקרי בשיח הישראלי, כי איבדנו פה את הישראל האינטלקטואלית. כל אחד מייצב את העמדה שלו ומעדכן אותה בהתאם לצד הפוליטי שלו, וככה אי אפשר באמת לנהל שיח ודיון ענייני כמעט על שום דבר.
כן, אבל באמת היה פעם, אפילו מימי התנך, נשיא באבחה לא
נכון,
תפור.
נכון.
כשאומרים את זה, הם מתכוונים שלסמל, יכול להיות שהאיש לא ראוי, יכול להיות שזה, אבל הוא, ברגע שהוא נשיא, הוא הדגל, הוא הממלכה, ואתה... ואתה לא מדבר ככה לנשיא, זה כואב. טוב, אנחנו ניפגש אחרי החדשות.
גולדן ואריאל דד.
ואיתנו כמובן גם האורחים והמפיקים, אסף נבו ושני רומנו, ואחרי על השידור, סתיו קורנס. שוב, ערב טוב שי.
ערב, כרגע הוא טוב, בוא נקווה ש...
יישאר ככה.
יישאר ככה.
ונאמר גם ערב טוב לשרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה של ישראל מהליכוד. שלום לך.
השרה גמליאל?
שלום, כן.
שלום לך. נתחיל ישר בענייננו. חוק הגיוס הוא תקוע. והשתמטות החרדים היא פצע פתוח בחברה הישראלית וגם צורך ביטחוני חיוני. למה הליכוד לא יוזם הרחבת ממשלה על בסיס חוק גיוס לכל?
אתה יודע, לצערנו לא הצליחו לעשות את זה בצורה כזו בשביעי באוקטובר, אז אתה אופטימיים על בסיס נושאים כאלה ואחרים. אבל אני אומרת שוב, אנחנו חייבים להבין שחייבים כרגע את החרדים שהתגייסו לצבא, הצבא זקוק לאלפים מהם שיבואו כרגע ויתנו את התגבור המתבקש לאור המורכבות שקיימת במלחמה. המשפחות של המילואים ניקים הן פשוט קורסות בנטל. אני ממש ליבי יוצא למשפחות שלצערי אפילו לא מצליחות לשמר את התא המשפחתי כתוצאה מזה. ויש הרבה מאוד מורכבויות שצריכים לתת עליהם את הדעת.
את שרת החדשנות, יש משהו חדש להגיד בעניין הזה? כי את כל מה שאמרת שמענו כבר אלף פעם.
כן, יש לי משהו חדש. אני, הייתה לי את הזכות מלפני שנה וחצי, לקדם, קצת יותר, לקדם ביחד עם הארגונים החשאיים, את הגיוס של החרדים בפעם הראשונה, ושם ראיתי פתאום מענות גדולה מאוד, הגיעו מעל 1,000 רק לקורס הראשון, ואז שאלתי את עצמי איך זה יכול להיות, אז איך זה יכול להיות, כי שם אין מדהים, ולא צריכים להתמודד עם המורכבויות בבית ובחברה עצמה וכו'. ועל כן אני אומרת שאנחנו צריכים, וגם שם ניתנה כל הפלטפורמה לשמר את הזהות שלהם כחרדים בתוך המערכת. אנחנו חייבים כאן להפסיק עם השיח שמלכתחילה מגדיר השתמטות, או מלכתחילה מגדיר שעכשיו מי שמתגייס זה אסון, אסון לחברה החרדית, והוא... אנחנו חייבים לייצר פה משהו אחר, של שותפות להבנה שזה היבט קיומי, קיומי לחברה שלנו.
זה מוסכם, זה מוסכם.
איפה הבעיה? אני אעזור לך
מה הבעיה.
הבעיה שיש עתימות, רגע.
כן.
הבעיה שיש עתימות. הרי היום אין חוק. החוק מחייב הוצאת צווי גיוס. הצבא כבר במהלך השנה וקצת האחרונים מוציאים צווים. כתוצאה שמוציאים יותר צווים, אנחנו רואים שבכלל לא מגיעים. הגענו לשפל שמ-19 צווים, הגיעו בסביבות ה-900 בערך, משהו כזה,
ובסוף
200 וקצת. זה דבר מטורף, זה הרבה פחות ממה שכל היה בשנים האחרונות, לגלו כל השיח הזה. ועל כן, מה שצריך לעשות, זה א', לחלחל את ההבנה, שאנחנו צריכים להיכנס פה לתהליך, שכולם צריכים לשים את כל הדברים בצד, ולהתכנס לתוך גודל השעה עכשיו. אם היית שואל אותי, והיינו יכולים בלי חוק, בלי התניות, בלי כלום, לבוא לראות מה הצבא צריך, כמה לוחמים, כמה תומכי לחימה, כמה שומרים,
השרה גמליאל,
כמה
מוכח.
דברים, ועל בסיסם לבוא גמליאל. ולקחת את הכוח אדם הזה,
כן.
מהחברה,
השרה גמליאל.
ביחד ובשותפות, היה לנו הרבה יותר
יופי. כמה. השרה גמליאל, אני מוכרח לשאול אותך. הממשלה הזאת תלויה, חייה תלויים בשותפות עם החרדים, ובעצם אין לה שום שוט ושום חרב ושום מקל להניף בהיבט הזה, ולמעשה כל עוד החרדים, מפלגות החרדיות, הן עומדות בסירובן, כולל אריה דרי, שישר עם חברי הכנסת של הליטאים את הקו. אז למעשה, אני ואת יכולים להמשיך לדבר פה ולהסכים שזה שעת גורל וחייבים ומוכרחים, אבל אם הממשלה לא תעשה משהו פוליטי אמיתי, אין שום דרך להניע את להוציא את העגלה הזאת מהבוץ, ובנוסף, אני חייב לומר לך שהשעון של המלחמה והשעון של המילואימניקים מתקתק בקצב הרבה יותר מהיר מקצב אותו מהלך חברתי שכולנו מסכימים שצריך להתרחש, אבל כרגע לצערי, מילואימניקים, כמו שאת אומרת, קוראים תחת הנטל, משפחות קורסות.
אבל יש דברים פה, תקשיב, אתה...
אז שהממשלה הזו צריכה גם היא להתעלות לגודל השעה, גברתי. גם הממשלה הזו צריכה להתעלות לגודל השעה.
אתה צודק בעצם העניין שהלוואי והיינו בשיטת ממשל כל כך אופטימלית, שאני תמיד זועקת על זה שצריך לשנות אותה כי היא כבר לא מותאמת. האמת שזו בעיה שהיא חותכת ממש כמעט בכל מקום בעולם שאני כבר רואה, בהיבט הדמוקרטי, שלא מצליחים לשמר שיטה שמאפשרת בכלל שלטון יציב לאורך זמן, אבל זה כבר שיח אחר. כשאני מסתכלת כאן, אני אומרת עוד פעם, אפשר לעשות את זה, אפשר עכשיו לראות את הצרכים של הצבא, יש לך את אזור של הגבול המזרחי שלנו שמצריך שמירה, אז שם אפשר לעשות 8 שעות שמירה, 8 שעות לימוד, 8 שעות שעשו שם...
אבל הם מסרבים, זה לא המשימות, הם מסרבים לעלות על מדים, זה לא המשימות.
גם אלה שלא לומדים.
אני טוענת שיש פה מורכבות אחרת, שאותה אנחנו כולנו מפספסים. איפה היא נמצאת? אתה יודע איפה היא נמצאת? וזה שאנחנו צריכים להכיר... את המורכבות שהייתה, שעל בסיסה אנחנו נמצאים בעת הזו. היה צבא קטן...
וואו, רגע, אני רושם, המורכבות היא להכיר את המורכבות. כמה פעמים ביום אני צריך לקחת את המרשם הזה?
אז אני תמיד אומרת שזה לפתור את הבעיות, צריך להכיר בהן.
אנחנו מכירים בבעיה, כולנו מכירים. המדינה כולה מכירה בבעיה.
לא, אז אני טוענת שזה לא. כי אם היום מקבלים החלטה של למנוע סיצוד... של ישיבות הסדר של חרדים, אז כנראה מישהו פה לא מבין את הבעיה. כי אלה מתגייסים כולם ב-100%. אז משהו פה מתפסס בדרך. השיח הופך להיות לא מקצועי בעליל. הוא הופך להיות משפטי, או לא מקצועי, או אנחנו פה צריכים לראות איפה אנחנו מפספסים כל היום כדי להתקדם. אנחנו בינתיים עם כל השיטה הזאת שאנחנו מנסים ולנהל אותה בשנה האחרונה, אנחנו רק הולכים עם זה אחורה.
טוב, אני רוצה להפסיק, אני רוצה להספיק איתך נושא נוסף, רוצים להספיק איתך נושא נוסף,
כן, אז מה שאני אומרת בצורה ברורה, שצריך לגייס את כמות החרדים שהצבא עכשיו דורש, ולעשות את זה בשותפות, ולגייס את כולם למען המטרה הזו, כולי תקווה שהשיח היום,
אמן ואמן, לצערי אין שותפים.
ראש הממשלה, יחד עם שר הביטחון.
גברתי השרה, ברשותך נושא אחר. אתמול מעדכן אותנו באופן באמת מקברי מכוער, הנשיא טראמפ שמספר החטופים החיים ירד ל-21. כל יום שעובר מקצר את החיים של אלה שנותרו, ואולי גם מקטין מאוד את הסיכון שנראה אחד מהם אפילו בחזרה בחיים. מרבית הציבור, לפי כל סקר שאנחנו קוראים, אפילו בכלי תקשורת יותר שמרניים, תומך בהפסקת המלחמה לצורך השבת החטופים שנותרו בחיים, אבל הממשלה עומדת בסירובה. האם באיזושהי צורה הממשלה הזאת מתכוונת כבר באמת להתעורר לתוך האירוע ההיסטורי הלאומי הבאמת יוצא דופן הזה, ולצאת מאורה אגב שעת גורל ולהשיב את האנשים האלה הביתה כבר?
טוב, אני אתחיל מהעובדות שאתה מציג אותן, והן לא, הן לא עובדות מדויקות.
כן, איזה מהן?
לא עובדות, אז צריך לזה...
איזה מהן? הנשיא טראמפ אמר 21, הסקרים שאני מציג שנייה, מדויקים, שנייה, מה, רגע, מה, איזה עובדה פה לא נכונה?
אז אני אומר, ראשית לגבי החטופים, יש לנו 59 חטופים שנמצאים ברצועה שאנחנו צריכים להחזיר את כולם, את החיים והחללים כאחד. זאת מטרת המלחמה, ואיתה אנחנו הולכים.
זה לא מה שאמר שר סמוטריץ'.
מה שאמר הנשיא טראמפ, זה שיש 21 חיים, ש-21 חיים, ולכן אותם 21 שיש סימני חיים לגביהם.
שבוע שעבר היו 24. שבוע שעבר דיברו על 24.
תראה, אתה לא יכול לשאול שאלות כל היום ולא לתתי לחדד.
אבל דיברו 24, עכשיו 21.
לא, אז אתה טועה ומתאה. מה שנאמר, אני אסביר בדיוק מה נאמר. דובר על 35 מתים שהודיעו לכל המשפחות שלהם, וכולם יודעים. 21 חיים שהיו, יש את הסימני חיים שנאמר גם כן למשפחות החטופים. ויש שלוש משפחות שגם הן מעודכנות לגבי זה, לאורך כל התקופה, שפשוט לא היה סימן חיים, אז הם לא מוגדרים חלילה חללים, ובהקשר הזה לא היה סימן חיים, וגם המשפחות מעודכנות לגבי הדברים הללו. ועל כן, תפסיקו עם שיח שפוגע במשפחות. אני מבקשת היום, גם היום.
אנחנו פוגעים במשפחות. אנחנו פוגעים במשפחות. לומר שהשבת החטופים היא לא ערך העליון כרגע הלאומי, לא פוגע בחטופים, כשאומר את זה ראש הממשלה. אני פוגע בחטופים.
אני לא אמרתי שאתה פה.
לא, לא, אני, השיח, אנחנו מנהלים שיח.
השיח שאתם בדרך כלל מציפים אותו בצורה שהיא לא מדויקת לתוך, פשוט אני דיברו איתי משפחות באותו רגע שזה צף ברמות הכי כואבות שיש, למה? למה? אז זה לא מחויב המציאות לעשות את הדברים
האלה. אנחנו רק מצטטים את ראש הממשלה ואת השר סמוטריץ', זה הכל, רק מצטטים אותם.
בסדר, אתה, אני מבינה, כל השיח שלך כרגע לא הולך לכיוונים שלטעמי צריך בשיח גם מול החטופים. אנחנו לא שינינו את מטרות המלחמה. מטרות המלחמה נותרו בעינם. אנחנו קיבלנו לקבינט את התוכנית של הרמטכ"ל, שאומרת בצורה מאוד מפורשת, שגם מבצע של, גם המבצע שיצא לדרך, רואה את מטרות המלחמה מול עיניו, וקיבלנו את זה כמעט פה אחד, את כל התוכניות. אז איפה בדיוק הבעיה של לבוא עכשיו להיצמד למה נאמר או לא נאמר? אותי מעניין לראות עובדות ועשייה, ולא להיצמד לאמירות כאלה ואחרות.
העובדות הן שהן שנה ושבעה חודשים שם, ואין אופק להחזרתן, אלה העובדות, אם כבר רוצה עובדות להכניס לשיח הזה.
אני ממש לא מסכימה.
לא מסכימה שהן שנה ושבעה חודשים שם, ואין אופק להחזרתן, מה אופק להחזרתן? תני לנו בבקשה אופק.
אני לא מסכימה.
תני לנו אופק להחזרתן. אין משא ומתן כרגע, אין כלום.
אתה תקשיב.
אני מקשיב.
צר לי לומר לך שאתה לא אומר דברים מקצועיים.
מה אופק לחזרתם? מה לא מקצועי בשאלה הזאת? מה אופק לחזרתם?
זאת לא הייתה שאלה. אתה בא ואומר פה קביעות פוגעניות כנגד המשפחות.
מה? שהם שנה ושבעה חודשים בשבי? ושאין אופק לחזרתם?
כנגד החיילים.
גברתי, את עוצמת עיניים ואת מתנערת מאחריות. ואת מעבירה את זה לתקשורת. גברתי השרה, את מעפילה לתקשורת את המחדל שלך, אני מצטער. את שותפה לאירוע הזה, והוא אירוע מביש ברמה הלאומית. מביש פשוט, גברתי.
האירוע שאנחנו מתמודדים...
והתקשורת לא אשמה בו, אני מתנצל. מי שאשם בו, זו הממשלה.
אני מתנצלת, אבל אני חייבת לומר לך, לך תעשה קצת שיעורי בית. תבוא תנהל את הבמה שיש לך עבור הציבור, בצורה שתהיה קצת יותר ראויה, גם בעבורך, אבל אתה יודע מה? גם בעבורי בכלל לבוא ולהתראיין אצלך.
בסדר גמור.
זה לא פרופסור אלדד שותק, כי באמת זה מביך.
בסדר גמור.
את הרבה דברים כל כך לא מבולות.
כל כך לא מדויקים, שהם שנה ושבעה חודשים שם, והממשלה אין לה אופק
לדברי... אני שותק כי לצערי די התייאשתי מלקבל ממך תשובות ענייניות.
אתה פוגע בציבור שאתה צריך לתת...
כן, כן, התקשורת אשמה, בסדר גמור.
אתה פוגע בחטופים...
השרה גמליאל...
בסדר גמור.
מי אתה שאתה תבוא ותגיד
שם
אופק, שאנשים פה לורקים דם ונותנים את החיים שלהם?
בסדר גמור.
החיילים שלנו שנמצאים שם כרגע ברצועה, שאתה תבוא ותטיח בפניהם כזה דבר.
בסדר גמור.
השרה גמליאל, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
פרסומת אחת.
הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55-55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב לעודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד.
ערב טוב.
ערב טוב, יש לך הרבה ניסיון בדברים חשאיים, אז בוא נתחיל במשהו חשאי שהתפרסם בריש גלי, שישראל בתיווך האמירויות מנהלת מסע ומתן עם סוריה. מסע ומתן כזה יחייב נסיגה מעמדות אסטרטגיות שאנחנו מחזיקים בהם בדרום סוריה?
ראשית, אני חושב שעצם קיום של מסע ומתן עם סוריה הוא דבר חשוב, דבר מבורך, ודבר שבהחלט משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. אם בסופו של דבר זה יגרום לנסיגה מוחלטת שלנו מסוריה, אבל תוך הבטחה מוחלטת של שמירה גם על הריבונות הישראלית וגם על בעלי בריתנו, אני לא אומר שזה דבר שלא יכול להתרחש. כרגע זה נראה לי משהו מאוד מאוד רחוק, ובוא לא נשכח, יש שחקן מרכזי אחד שגם יש לו הרבה מוצא וקוראים לו ארדואן. ואנחנו צריכים גם לקחת את השחקן הזה בחשבון. לכן כרגע במצב הנוכחי אני חושב שעצם קיום השיחות האלה זה דבר טוב. זה יוצר גם איזשהו מין קווי תקשורת ישירים למנוע אי הבנות וטעויות, ומאפשר איזשהו סוג של בניית, הייתי אומר, גשר אולי קצת רעוע, אבל כן גשר, ולנסות ולראות, אולי אפשר יש עם מי לדבר בצד השני.
אגב, ארדואן, האם, אתה יודע, יחסי ישראל וטורקיה היו בעבר מצוינים, בעיקר בהיבט הביטחוני ובתאום, אני מניח שגם אתה במוסד ניהלת דיאלוג כזה או אחר עם עמיתיך הטורקים. אין בכלל, לדעתך, שום תקשורת בין המדינות, אפילו ברמה של, אתה יודע, גורמי הביון של הרוב נוהגים לדבר אליהם אלה.
יש ויש, ומאחר והערוצים האלה הם ערוצים חשאיים, אני בטח לא יבוא ויפרט או יפתח. התקשורת תמיד קיימת, גם בזמנים הקשים ביותר יש את הערוצים החשאיים, וטוב שכך.
יפה.
טוב, תימן. תימן, התקפנו את חודדה, התקפנו את שדה התעופה בסנאה. אחת הבעיות העיקריות, ככה מספרים לנו בתקשורת, שאין לנו הרבה מודיעין על תימן, כי שנים ארוכות לא התעניינו בהם. כמה זמן לוקח להקים תשתית מודיעינית שתייצר בנק מטרות מעבר לנמל ושדה תעופה?
קודם כל, זה נכון, באמת לא היה לנו הרבה שנים מודיעין, מאחר ותימן והחותים לא נתפסו כאויב מיידי, לפחות לא בזירה שלנו, או כזה שמצריך הסתת משאבים לכיוון שלהם. בדרך כלל בנייה של תשתית מודיעינית על סוג כזה של מדינה, זה תהליך שלוקח זמן. המודיעין הוא כמובן גם יומינטי, ויומינטי בדרך כלל אתה נסמך על אופוזיציה מקומית שתיתן לך את אותו מודיעין שאתה רוצה, ופה יש לישראל יכולות בנושא הזה, וכמובן גם על השכנים הקרובים ביותר, שזה גם סעודיה ומקומות אחרים, וכמובן גם הנושא של הסיגינט והוויזינט וכל מה שקרוך בזה. אבל זה תהליך שלוקח זמן, זה תהליך שיש לו איזשהו פרק זמן של הבשלה.
אנחנו מדברים על, כן, מדברים על מה? חודשים ארוכים, שנים ארוכות, מה? תנאו נקנה מידה.
הייתי אומר לפחות שנה, שנתיים, עד שאתה מקבל באמת איזשהו יכולת מודיעינית משמעותית. אבל זה לא אומר שאין לנו, אנחנו, בוא לא נשכח, האמריקאים כבר כמעט חודש וחצי שם באזור, לאמריקאים יש את הכלים והיכולות, ושיתופי הפעולה עם האמריקאים המודיעינים הם שיתופי פעולה טובים. אנחנו פה פחות או יותר נאלצים לדעתי ברוב רובו של המודיעין להסתמך על האח הגדול.
אם אני רוצה, נגיד, לשלוח מתנה, טלוויזיה 100 אינץ' לעבדל מלק אלחוטי, יש לי כתובת שלו?
לא, קודם כל, אין כתובת.
טלוויזיה, הוא רוצה לשלוח לטלוויזיה, כן, כן.
הרעיון יצירתי, אני לא בטוח שהוא ירצה את המתנה אחרי שהוא ראה מה קורה ששולחים ביפרים.
כן. לא, אבל כי אחד מכלי הנשק היקריים של ישראל במאבק בטרור הוא מן הסתם סיכול ממוקד של נחשים כאלה ואחרים. שאליהם אנחנו בכלל יש לנו מודיעין לנסות ולאיים, או להצליח לבצע אפילו סיכולים ממוקדים לכמה מראשי הנחש החותי.
תראה, קשה מאוד לתת לזה תשובה ברורה. עבד אל מלק החותי הוא שליט אבסולוטי על צפון מערב תימן, הוא למעשה השתלט על העדה החותית ב-2004 אחרי שאח שלו נהרג, 20 שנה הוא כבר שם, ואתם צריכים רק להבין, הוא הצעיר מתוך 8 אחים,
שהשתלט... אגב, יש לו אליבי לשעות שאח שלו נהרג, או שזה לא
שם? כן, יש גם שמועות שאומרת שהאליבי שלו מאוד מפוקפק.
שמעתי אותו.
כן, והוא אדם זהיר מאוד, חדור באמונה ג'יהאדיסטית, הוא מתחבא, הוא כמעט לא מופיע פיזית בציבור, בקהלים או זה, בדרך כלל זה כמו נסראללה, הוא שולח את הוידאו שלו וכל מה שכרוך בזה.
לדעתך יש לנו כבר פרופיל, אתה יודע, פרופיל שלו, פרופיל פסיכולוגי, פרופיל מודיעיני, יש לנו כבר הבנה של מי האדון הזה ומה, איך הוא חושב ואיך הוא פועל?
בטח שיש, זה ברור, ודרך אגב, המפתח לכל הסיפור החוטי הוא בסופו של דבר אחת מהשתיים. או שאנחנו פוגעים בו ובמשפחה, וממוטטים את השליטה של המשפחה שנמצאת על טרנס-ג'יהאדיסטי, כמעט על סטרואידים, או שאנחנו פשוט, יחד עם האמריקאים ואני מקווה גם הסעודים, יוצרים את אותה פטנט שארדואן עשה בסוריה, יוצרים קואליציה שתפרק את השליטה הזאת. אלה שתי הדרכים היחידות. אני לא רואה שום דרך אחרת של הפצצה פה והפצצה שם שתביא את התוצאה.
עודד אלעם, ראש חטיבת הפח"א במוסד לשעבר, תודה רבה.
תודה רבה לך. ונאמר שלום וערב טוב לדוקטור קובי ברדה, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת חיפה.
שלום, ערב טוב.
תגיד, בקיצור, מה טראמפ רוצה?
אני חושב שאנחנו נדע ממש מה הוא רוצה בשבוע הבא, כשהוא יגיע לסעודיה. אם אתה שואל אותי מה אני מעריך, מה אני כותב עליו כבר מחודש פברואר בערך, זה להציג את האינישיטיב שלו למה שאני קורא לזה דיל המילניום. אם בפעם הראשונה...
אחרי שדיל המאה הצליח כל כך, אז אנחנו משודרגים למילניום.
קודם כל דיל המאה השתכלל לכדי הסכמי אברהם, וזו הצלחה לא רעה. בטח כשאתה מסתכל בראייה היסטורית של יחסי ישראל ומדינות ערב מסביבן, אבל מה שהוא הולך להציע הפעם, ורק לא מזמן התבשרנו שזה כבר יצא החוצה לאור, זה מגה הסכם שבראייה שלו זה... לייצר פשרה בין דת האסלאם לדת היהודית. בעיניים שלו העולם חיכה 1500 שנה שיגיע דונלד טראמפ לחבר בין הצאצאים של בני מוחמד שב-629 לספירה בחיבר שחטו את אחרוני היהודים לבין מדינת ישראל.
אתה אומר שהרב יוסף יחליף את ראש השבק בצוות המסע ומתן?
אני לא בטוח, זה יכול להיות, אבל אני לא בטוח שיהיה מסע ומתן להערכתי, הספרים האלה כבר נופלים עלינו, זאת אומרת, אני לא שאני מתאב פוזיציה של מסע ומתן, זה יותר הכתבת מסע ומתן,
ולאחת
נופלות חתיכות, אנחנו רואים את זה לבנון, סוריה.
קובי, הסוגיה המעניינת בכל העניין, אולי אבן הראשה של הסכסוך פה כרגע, לפחות מה שהטריגר שלה, היא האירוע הפלסטיני. השאלה זה אם טראמפ בא עם משהו שגם באיזושהי צורה נותן מענה לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
להערכתי כן. לא לסכסוך הישראלי-פלסטיני, להערכתי כן, אנחנו נקבל בשבוע הקרוב פריצת דרך משמעותית בתחום סיום הלוחמה בעזה ושחרור החטופים, כי בלי זה אי אפשר לגשת לחזון הזה שאמרתי, חזון המילניה, ובדרך מפזרים לנו לא מעט רמזים על זה, לפני יומיים ויטקוף מדבר בשגרירות בוושינגטון, היום נציגי החמאס נסעו למצרים, אני לא אתפלא אם בטווח של השעות הקרובות או הימים הקרובים אנחנו נשמע על עסקה. זאת
כלומר, טראמפ אומר, תעזבו אותי עם התימנים, התימנים לא מעניינים, אני אשיג שביטת נשק בעזה, ואז הם יפסיקו לראות. זה מה שאני מבין מדבריו?
אתה הולך לחוטים, החוטים אני חושב שזה נושא נפרד.
מה, אתה מדבר על סעודיה שבגלוי בגלוי מכריזה על יחסים עם ישראל?
כן. אבל כדי שזה יקרה, אי אפשר לעשות את זה תוך כדי דימום בעזה, ולכן, כדי לחלץ את האירוע הזה, אנחנו ככל הנראה, בימים הקרובים עוד לפני הגעתו או בהגעתו, לסעודיה נשמע על היוזמה לסיום המלחמה, שכוללת בתוכה חילופי חטופים. אגב, הוא רמז על זה אתמול, שהוא אמר, אני אציא לכם הודעה של רעידת אדמה. להערכתי זה הכיוון שלה, ואנחנו הולכים, ואגב, מכינים את דעת הציבור, כאמור, הנה פתאום עכשיו לפני שעתיים יוצא על המסע ומתן הסודי עם סוריה, לפני שבועיים היו שני חברי קונגרס רפובליקנים שאמרו שיש אפשרות לייצר יחסים, לפני שבוע שר החוץ הסורי נפגש עם הרב קופר והפסטור ג'וני מור ומדבר על זה שיכול להיות יחסים בין ישראל לסוריה. זה סך הכל די רעידת אדמה כשאתם חושבים על זה שלבנון וסוריה נכנסים להסכם.
א', אמן, וב', השאלה שלי היא איזה מנוף לחץ יש לו על החמאס? הרי אמריקה מנסה להפעיל עליה לחץ גם דרך ביידן ובין הסתם דרך טראמפ. אנחנו לא מתרשמים שהם מתרשמים.
לדעתי אנחנו מנוף הלחץ שלו על החמאס.
וכנראה שהוא לא מספיק אפקטיבי.
אז אני אגיד לך מה הלונג שוט שאותו, ואני מאוד מקווה שככה הוא יצליח לחלוץ את האירוע. הסיפור הוא בעצם להגיע להסכמה שבחירי החמאס יצאו מהרצועה ויוגלו לקטר. זאת אומרת, זה הפתרון שלהערכתי, ברגע שוויטקוף מצליח לשים עליו את היד, אנחנו ניכנס לאירוע הזה ברצון או לא ברצון, זה לא משנה כרגע, ככל הנראה זה גם יביא לקריסת ממשלתו של נתניהו. ברגע שהחמאס יהיה מוכן ללכת למתווה שכזה שאומר, אנחנו, אני אתן תרחיש, כן? נוחתים שני מטוסי הרקולס אמריקאים, בתוכם אוטובוסים של המשטרה הצבאית האמריקאית, נכנסים לתוך הרצועה, מעמיסים 400-500 בחירי חמאס, נוסעים לנבטים, עולים על המטוסים עם האוטובוסים, נוחתים בשדה התעופה האמריקאי בקטר, ולמעשה חולצים החוצה את כל האירוע, ואז יש מתווה של החזרת חטופים וכן הלאה. לפי מה שאני מבין בעת הזו, החמאס עדיין לא הסכים לפתרון הזה שלמעשה גומר את השלטון הלכה למעשה שלהם. עכשיו, איפה הנקודת לחץ הכי משמעותית יכולה וצריכה להיות? קטר. כי ברגע שקטר תגיד שהיא מוכנה לקלוט את אותם אנשים, לתת את הכסף, לשלם להם, הרי אנחנו יודעים שהנהגת חמאס חוץ טובעת במיליארדים של דולרים, תעניק להם חלק מהאושר הזה, אז אולי זה יהיה משהו שיוכל להוביל, אני לא יושב בשום שולחן מסע ומתן, אני רק מנסה לתאר את התהליכים שיכולים להביא לפריצת הדרך.
מעניין מאוד. דוקטור קובי ברדה, מומחה לארצות הברית אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
שמע, אריה, אם הוא צודק זה רעידת אדמה אמיתית, אם הוא צודק, אפילו בחלק מהדברים.
כן, טראמפ. בוא, תכף תשמע דיווחי תנועה, אני אקרא אותם, ואחר כך פרסומות, ואחר כך נחזור.
ספורט, ב-103 FM.
חזרנו, ואנחנו מברכים בערב טוב, את א' מורה בחטיבה העליונה במוסד חינוכי באזור השרון. שלום לך.
היי.
אגב, את מרגישה טוב, את לא חולה, נכון? או שאת כן חולה? מה הסטטוס?
נו, אתה רואה?
ניתק, אתה רואה?
כבר הרגזת אותה, דבר ראשון.
אתה מדבר על חולי, והנה אנשים...
אני רציתי לשאול אותה אם היא מדברת עם מסכה ופיקסלים, והיא מודעת לזה שקיש מנסה להסיר את הטלפון שלה תוך כדי שיחה. א' חזרה אליה?
א' שווה, כן. אז תשאל אותה את השאלה.
שלום, א'.
תשאל אותה את השאלה.
אני מבין שאת מדברת עם אות ראשונה של שם, כדי לא לחשוף זהות, כי את מתכוונת להפר את הצו של בית הדין לעבודה, ולא לשוב לעבודה מחר.
אני מתכוונת, אני חולה, כן.
כי את חולה.
את חולה, זו הסיבה הפורמלית, וכמוך אני מניח שיש עוד אלפי מורים שמחר פתאום ילקו באיזו מחלה.
כן.
תגידי, המשחק הזה, שמשוחק פה כבר 3-4 ימים על גבם של באמת מאות אלפי תלמידים, מה התכלית שלו? הרי בית המשפט כבר התערב, ויפה בן דוד כבר אישרה את ההסכם, ואז בית המשפט אישרר אותו פעם נוספת, ואפילו כפה עליכם לבוא לעבודה. מה אתם רוצים באמת?
המשחק הוא לא על גבם של התלמידים במקרה הזה. המשחק זה לא משחק, זה מאבק עקרוני על המקום של החינוך בארץ, על המעמד של המורים במדינה שלנו. אחרי עשרות שנים שהובלנו בידי ארגונים שונים, זה מאבק של השטח, מאבק של מורים שפשוט לא יכולים יותר להרכין את הראש ואומרים לא. אנחנו באמת כבר לא יכולים. המאבק הזה לא קל לאף מורה. כולנו מסורים באופן מוחלט לעבודה שלנו ולתלמידים שלנו. אבל באמת כבר קשה להכיל את זה. הקיצוץ הזה הוא קיצוץ, הכעס הראשוני היה על הקיצוץ הכספי, אבל זה יושב על הרבה, הרבה הרבה מעבר.
אבל יש לי שאלה עקרונית. למורים יש גם תפקיד חינוכי, לא רק להעביר חומר למידה. ומצפים ממורים לא לשקר ולקיים את החוק. אתם עוברים על שני הלווים האלה עכשיו.
אני רוצה לומר לך שהמצב הזה הביא מורים רבים לחולי אמיתי. מורים.
באמת.
משקים, מורים עייפים. מורים לא מרגישים טוב פיזית. יש לנו...
אלפי מורים, בהתאמה, באותו יום. לא מרגישים טוב פיזית בגלל המצב הקשה של מערכת החינוך.
אנחנו באמת כבר מרגישים לא טוב. אנחנו מתחת לאלונקה שנים. אנחנו מסתכלים על חדרי מורים שבהם מורות, הבעלים והילדים מגויסים. בסבבים אחרי סבב, אחרי סבב, אחרי סבב. מורים גברים. שמגויסים ואינם מגיעים כמעט לבית הספר, כי הם מגויסים סבב אחר סבב אחר סבב.
המצוקה מובנת ומוסכמת, אני שואל אבל, יפה בן דוד כבר הגיעה להסכם, היא הנציגה שלכם. מה אתם רוצים שיקרה בעצם? מה אתם מצפים שיקרה?
אתה מדבר דרך אגב עם מורה בתיכון.
יפה, גם אני לימדתי בתיכון.
אני מיוצגת על ידי רן ארז.
אוקיי, רן ארז, גם, אוקיי, בסדר גמור.
הסכם שנחתם על ידי יפה בן דוד לא מקובל על העובדים אותם היא מייצגת, משום שהוא גרוע הרבה יותר.
עשיתם סקר, עשיתם בדיקה, איך אתם יודעים שכל העובדים לא, רוב העובדים, סליחה, לא מרוצים? מה זה מתבסס, האמירה הזאת?
האמירה, כמות בתי הספר שהולכת וגדלה מיום ליום, הכעס בקבוצות בוואטסאפ, התחושה של בגידה, שבעצם אין לנו, אין מישהו שמייצג, אין קול מייצג.
א', העברת את התחושה היטב, אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה.
בבקשה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף משנה במילואים, חבר הכנסת מתן כהנה, שלום לך.
שלום, ערב טוב, אריה ושי.
אני מבין שניסית להעביר חוק שמנסה לעזור לאלמנות, אבל אלמנות צהל, כן, השורה החתוכה לי כאן, אלמנות צהל, אבל יש עתיד, היא פילה את החוק שלכם, כי גם חברה בקואליציה, לימור סון הר מלך, חתומה עליו, וכל אחד מהקואליציה זה השם של ההוא שאסור להגיד את השם שלו.
אגב, חברת הכנסת הר מלך היא אלמנה בעצמה, כן? יש לה עניין אישי כואב.
אז ראשית, החוק הזה בא לעזור לאלמנות לנסות לחזור לחיים שלהם אחרי האסון שפקד אותן, כי בסופו של דבר היום במצב החוקי גם כיום, אלמנה אחרי חודש צריכה לחזור לעבודה שלה, כאילו הכל לא קרה כלום, כאילו היא כבר לא חדורית, כאילו יש מי שיעזור לה בבית לכל הדברים. אתה יודע, זה סוג של אובדן כושר עבודה, אם רגע מרבדים את זה מאוד מאוד. וזה פשוט הזיה, ומה שהממשלה נותנת זה 3 חודשים מזכורת ממוצעת, זה ההצעה שלהם, וזה בלתי אפשרי, זה לא הגיוני. נפגשנו עם באמת עשרות אלמנות צהל מהמלחמה האחרונה, שאומרות שהן פשוט לא מסוגלות לחזור לעבודה כל כך מהר, זה באמת פוגע במטה לחמן. אז החוק הקיים אמנם מסצה אותם, אם אפשר לקרוא לזה כך, אובדן הכנסה של הבעל שנהרג, אבל גם הן, שהן היום מפרנסות משמעותיות עיקריות לפעמים, נפגעות מאוד מאוד קשה, ועל זה הממשלה פשוט לא עוזרת בכלל. ולפני שאנחנו באים ליש עתיד בתלונה, שממילא זה לא היה עובר איתם או בלעדיהם, צריכים לבוא לקואליציה, שהקואליציה מסתבר שכשהיא רוצה לגייס, היא יודעת לגייס מצוין, והיא גייסה את כל הקואליציה כדי להפיל חוק שבא להיטיב עם אלמנות צהל, וזה בלתי נתפס.
זה באמת בלתי נסבל, זה נתפס, כן, זה בלתי נסבל, אבל אז למה לא, אם האופוזיציה הזאת לא מאוחדת, למה לא תצטרפו לקואליציה?
אין לנו מה להצטרף לקואליציה, אבל פה אני כן, במילה, אני גם חושב שמה שיש עתיד עשו, זה לא מקובל עליי, זה לא הגיוני. בסוף לימור סון הר מלך, עם כל המחלוקות שיש בינינו, היא כמו ששי אמר, היא אלמנה בעצמה, אלמנת טרור, ואני חושב שבדברים האלה אסור שיהיה קואליציה ואופוזיציה, צריכים לעבוד ביחד על הדברים האלה, ולשמחתי הובלתי את זה ביחד עם לימור סון הר מלך, וההובלה שלה הייתה מאוד חשובה דווקא בגלל הניסיון הטרגי האישי שלה. וכואב לי שגם בנושאים האלה אי אפשר להתאחד קואליציה ואופוזיציה ביחד.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לגבי בכלל ההתנהלות, נאמר, של האופוזיציה בתקופה הזאת, והממשלה הזאת, זה לא סוד שרבים סבורים, גם אני ביניהם, שהיא לא מהטובות שהיו לנו, אני פה באנדרסטייטמנט נוקט, אבל גם האופוזיציה היא לא מהטובות שהיו לנו, היא מותר גם פה להשתמש באנדרסטייטמנט.
אז נכון, הצטיינות שהיו אי פעם, ואני רוצה רגע טיפה לדון אותנו לכף זכות, כי בסוף יש פה קואליציה מאוד יציבה, יש פה 68 מנדטים שמבינים שהם חייבים להיות תלויים זה בזה, אחרת הם יהיו תלויים זה ליד זה, במובן המטאפורי הפוליטי, ולכן הקואליציה היא מאוד מאוד יציבה, זה לא קואליציה של 60-61, שאם עכשיו דופקים מכות ליושבת ראש הקואליציה לפי דבריה, אז היא עוברת צד, זה לא הסיפור, הסיפור הוא אחר, זה 68 חברי כנסת, זה לא חוקי עכשיו ללכת ולהרביץ לשמונה מהם כדי שיעברו צד, ולכן אני חושב שמה שצריכים בעיקר להתמקד זה בהצגת אלטרנטיבה. אני, הדבר היחיד שיכול להפיל את הממשלה הזו זה חוק הגיוס, צריכים באמת להמשיך וללחוץ שם כי מצב הוא בלתי נסבל, ואני שמעתי את הרעיון שלכם עם השרה החברתי גילה גמליאל.
אני משתתף בצערך.
בסוגריים, אני רק רוצה להגיד לחברתי גילה גמליאל, שרק כבר אחד שלא ניסו להפסיק להתייחס לחרדים כקולקטיב, ולהטיל סנקציות כלכליות משמעותיות על הפרט החרדי. היה פה שר אוצר מעולה בשנת 2003, שהוכיח שגם אחינו החרדים מושפעים מתמריצים כלכליים ומסנקציות כלכליות, וזה משפיע מהותית על ההתנהגות שלהם. וזה דבר שעוד לא נוסע כדי לגייס את אחינו החרדים.
תודה רבה, חבר כנסת כהנא, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ירסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב. עם שי גולדן ואריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM. נים לחמש בערב. עם שי גולדן ואריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
אריה, אני מבין שאתה פחות מוטרד מהאימות בין פקיסטן להודו.
כן, כי נדמה לי שכבר 75 שנה אלה מתקוטטים, מאז שהבריטים חילקו את תת היבשת והקימו את פקיסטן, אבל השאירו הרבה בעיות, כמו אצלנו למשל. יש חילופי מעלומות, אנחנו שומעים הרבה על חבל קשמיר. שלום וערב טוב לדוקטור לורן דגן עמוס, מומחית למדיניות החוץ והביטחון של הודו מאוניברסיטת בר אילן, ערב טוב לך.
ערב טוב.
תנסי בשתי דקות להגיד לנו אם אנחנו בעוד סבב מעלומות מסורתי בין הודו ופקיסטן או ערב מלחמת עולם אזורית.
אתה יודע מה? סוף כל סוף מישהו אומר את זה. אנחנו, לפי דעתי, ואני לא נביאה, זה עוד סבב. השאלה אבל איך ייגמר הסבב הזה, האם הוא שונה משאר הסבבים? בהחלט כן. עצם זה שהודו משה הסכמים, עצם זה שהן מבטלות שתי המדינות, משות הסכמים, מקבילות אזרחים זרים בתוך המדינה, זה אומר שיש פה משהו שהוא שונה. התגובה הצבאית היא לא שונה, אבל צריך בכל זאת לראות מה תהיה התגובה אחר של פקיסטן, זה מין לוק כזה שאין לי שום כדור בדולח לזהות, ולהגיד מה, לאן זה הולך.
המעבר מהתקוטטות צבאית מאוד מוגבלת לשימוש בנשק גרעיני הוא מעבר דרמטי שצריך לעבור כמה מדרגות. איזו מדרגה לדעתך צריכים להגיע אליה כדי שנגיד, אוקיי, יש לנו פה בעיה.
אני אגיד לך מה זה למדתי גם היום. שתי המדינות לא מדברות על השמדה. הן לא רוצות להשמיד אחת את השנייה. אז הנה עוד התרחקות, דווקא אני הולכת במקום השאלה שלך, זה התרחקות משימוש בנשק גרעיני. השימוש בנשק גרעיני עבור הודו ופקיסטן זה עניין של הרתעה. זה עניין של כן להעלות את הארסנל, כן לשבח אותו. אבל תזכור, שימוש בנשק גרעיני זה גם אומר שמצית את כל האפשרויות שלך. ומה זה אומר עליך? מה זה אומר על הודו למשל שהיא הכלכלה החמישית בגודלה? היא רוצה לארח את אולימפיאדת 2036. אז את הולכת להשתמש בנשק גרעיני? אז את לא בדיוק המעצמה שחשבנו שאת, ואת גם לא אחראית ורציונלית כמו שחשבנו שאת.
זה כמו ישראל עם הצימרים מול חיזבאללה, אנחנו לא רוצים לקלקל את הזה, אז אנחנו בסוף הם יבליגו.
אני חוקרת את הודו, אני לא מבינה בישראל,
סליחה,
זה לא הטלפון הנכון.
הבנו, הבנו. את רוצה להמר? כמה זמן זה ייקח?
אני לא רוצה להמר, אבל אני רוצה להגיד שזה מרתק, וכבר השתנה משהו, כבר השיית ההסכמים, הסכם המים והסכם שימלה, הוא כבר שינוי. אל תחכו לתגובה צבאית קשה. זה השינוי?
דוקטור לורן דגן עמוס, תודה רבה לך. תודה רבה לך.
תודה לך.
ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ושני רומנו, אחרי לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, עדן בן ארי ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם פרימו הללי ואלי סער. תודה רבה, שי.
יפה, תודה רבה ארי. אנחנו בשבוע הבא ביחד, יום ראשון גם כן והלאה.
ניפגש.